שלום וברכה, אנחנו ממשיכים שיעור על תשעה באב. אנחנו מדברים על, על כך שיש ערבות הדדית בעם ישראל, ולא כמו במערכות מכניות, חלק אחד הוא משפיע באופן ישיר לכל המערכת כולה, וזה מערכת אורגנית, כמו שרב קוק קורא לזה. פירושו של דבר שכן, יש במערכת מכנית אחת לא אחראי לשני, אבל במערכת אורגנית פה אוכל והכבד חולה. אדם אחד חוטא והשני יכול למות או להיות חולה ולשלם על זה מחיר. ולכן כל אדם הוא חשוב מאוד, עד כדי כך שבעם ישראל יש דבר ייחודי ביותר שאין זה בשום מערכת אחרת בעולם. יש דבר כזה בעם ישראל שאדם אחד הוא נחשב ככלל כולו, והוא יכול לעכב או להשפיע על כלל כולו. זה ערכו של אדם אחד בעם ישראל. למשל, אומרת הגמרא, סליחה, אומר המדרש בדברים רבה, ועוד כמה מקודים, יש גם בבראשית רבה, יש כמה מדרשים, שאם במעמד הר סיני היה חסר יהודי אחד, לא היינו מקבלים תורה בעם ישראל. אצלכם זה מופיע במקור חמש. אומר רבי שמעון בן יהודה, איש כפר אקו אמר משום רבי שמואל, שאילו היו ישראל חסרים עוד אחד, לא היו מקבלים את התורה. ודבר דומה כתוב פה במקור חמש א'. זאת אומרת, זה לא כמו, טוב, אחת, כמו בכל עם אחר. זה אדם אחת, הוא פרט, הוא כלום, הוא בורג. בורג של מערכת. איפה אתם ראיתם מערכת שבו, שבגלל בורג אחת הכל מתרסק, הכל מתמוטט? אין דבר כזה. אם יש במטוס, פתאום במטוס בורג אחת ייפול, אז מה? מטוס יתרסק? לא, מה פתאום? כנראה אתם מזמן לא טסתם במטוסים. אני יכול להראות לכם הרבה ברגים, אפשר לצאת מפה, משם. מה זאת אומרת? מנוע נשרף במטוס, מטוס יכול להמשיך לטוס. רק שנייה, בסדר? זה קשה לי לדבר ככה, בסדר? אתם מבינים, אין דבר כזה, אין שום מערכת כזאת שבגלל בורג הכל יתרסק, לא קיים. אונייה לא תטבע אם יהיה חסר בורג או משהו שם ייתקע או ייפול או משהו. זה נכון, זה ישפיע, זה אפשר, זה ייתקע, פחות יפעל, אנחנו צריכים לעבוד. אבל בגדול, מה פתאום? לא מכונית ולא רכבת ולא שום דבר ולא בניין, הוא לא ייפול אם עכשיו אנחנו נוציא איזו לבינה כאן מאיזשהו מקום. אין דבר כזה שמערכת קורסת בגלל מרכיב אחד, מערכת מכנית אני מדבר, כן? בגלל מרכיב אחד. לא קיים. ואילו בתורה זה כן קיים. בתורה מספיק שאות אחד תהיה חסרה, כל ספר תורה פסול. אחד משפיע על כולם. כהן גדול, חכה שנייה, בסדר? כהן גדול שיש לו פגם, נדעי, חסרת לו זרת, הוא לא יכול לשמש בבית המקדש, לא יכול להיות בקודש. נשברה לו זרת. חייב, יש דבר כזה שזה שלימות, ואחד הוא משפיע. וזה דבר שהוא ייחודי. מה שדיברנו בשיעור הקודם על הדירקהיים, על זה שאומר שהאדם מתאבד כי הוא מרגיש תלוש, בעם ישראל הוא יודע בצורה זו או אחרת שהוא יקר מאוד, ואם הפולניה יכולה להיות גם ממורוקו, אבל היא תהיה פולניה עד הסוף. היא תדאג על הילד שלה, ותכפיד עליו, ותחשוב, והיא נותנת לו תחושה שאתה מרכז העולם, אי אפשר בלעדיך. אתה משהו, אשליה כזאת שלה, של משהו מיוחד. אין כמוך. זה השדר בסיסי של תורה נותנת לאדם בודד, פרטי, שאומר, בלעדיך אנחנו לא נסתדר. אולי דוגמה קיצונית לזאת, לזה, שכמו שאמרתי קודם, אין כזה דבר בעולם, זה עד כדי כך שאומרת הלכה, שאם באים אויבים ואומרים לנו, תנו לנו אחד מכם ואנחנו נהרוג אותו, ואם לא נהרוג את כולם, מדובר על זה שכולם צריכים למסור את הנפש. ימותו כולם ולא ימסרו איש אחד מישראל. זאת הלכה. אני כבר לא, זה לא משנה, מקיימים אותה או לא, זה בפועל יוצא, לא יוצא, זה לא משנה. אנחנו גדלים על האמירה הזאת. אנחנו כולנו נמות בגללך אחד. אתה לא בורג. אנחנו כולנו, וזה לא משנה כמה אנחנו כולנו. זה יכול להיות אלפי אנשים. כולם חייבים למות למען האיש הזה אחד. איפה ראיתם דבר כזה? באיזה תרבות בעולם, באיזה מערכת דתית או חברתית, באיזה ציוויליזציה יש בעולם בכלל אמירה כזאת. תחשבו איזה אמירה הזאת. תסתכלו אצלכם פה מה שאומר על זה ספר החינוך, מקור 6. ועוד אמרו, זכרונו לברכה, בגמרא בירושלמי, תרומות, שאפילו היו כמה אלפים ישראלים ואמרו להם, אנשים, תנו לנו אחד מכם, ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחד מישראל. אתם יודעים, איך יכול להיות דבר כזה? איפה ראיתם דבר כזה? אמירות, יש לנו הרבה אמירות. כמו גמרא, בגמרא, במדרשים, יש המון המון אמירות כאלה, שכל מי שמציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל את עולם כולו. כל מי שמאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם כולו. אתה עולם כולו. אתה הקטן הזה, אתה היחיד. עולם כולו. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. שדירקהיים שם לב עליו. וכל מה שאנחנו עושים, כל המצוות שיש לנו בעם ישראל, כולם מכוונים בסופו של דבר לאחדות האומה. זה לא מכוון כדי שלך יהיו מצוות, לך אישית יהיו זכויות בבית דין של מעלה כשאתה תגיע או שאתה תהיה נפש שלך, תהיה טהורה. לא, כל המצוות שאנחנו עושים אותן, הם בסופו של דבר נועדו כדי ליצור את האחדות בינינו. ומה שאנחנו בוכים על תשעה באב שלא נכנסו לארץ ישראל, זה לא בגלל שהנה יש כאן ארץ ישראל והם עשו בארץ קודשנו. אלא בגלל שארץ ישראל היא כמו גוף האומה. גוף האומה עכשיו, כאילו יהיה נשמה בלי גוף. ואם ככה הנשמה מתפזרת. אין אחדות, אין העם לא יכול לתפקד, לא יכול לחיות. בלי ארץ ישראל. ולכן חטא המרגלים כל כך חמור. ובית המקדש הראשון נחרב בגלל שגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה גורמים לנו לפירוק האחדות בינינו. ובית המקדש השני נחרב בגלל שזה גורם לנו לאבד את ה... יש גורם לשנאה בינינו. הדברים הללו הם לא כאילו עונש כזה, עונש כזה, מפוזרים זה מזה, אלא יש מכנה משותף לכולם. וכל המצוות שאנחנו עושים אותם, מניחים תפילין, או אנחנו מברכים על מים, או אנחנו הולכים דלתם אותו בארץ ישראל, לא משנה מה, כל מצוות, כל מצוות נועדו כדי ליצור אחדות בינינו, וזה שורש של המצוות. זה לא אני מזכך את הנפש שלי לפני ריבונו של עולם, ואני עכשיו יהיה יותר מתאים לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא ישלם לי שכר, או שהוא יאהב אותי יותר, כיוון שאני עכשיו נתתי צדקה. לא, כל המצוות, מטרתם בסופו של דבר, זה אחדות עם. אני מניח תפילין, כי על ידי הנחת תפילין, כמו אנחנו עכשיו לא מדברים על טעמי המצוות, סיבות אמיתיות הן תמיד מעבר לכל תפיסה, אנחנו לא יודעים מה הסיבה למצווה, אני מדבר עכשיו על טעם מצווה, אבל המצוות חוץ מזה שהם, יש להם מימד מטאפיזי עליון, שאנחנו לא קולטים, לא יודעים מה, נוסף דבר הזה, זה השורש של כל המצוות, זה עושה אותנו לעם שמניח תפילין, לעם שמברך, עם שעושה ככה וככה. זה כל המצוות, שורש שלהם הוא שורש צלם, נכון? שורש אחדותי, אלוקי של עם. תסתכלו, אומר על זה רב קוק במקור 9. אומר ככה. אמר, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים? אמר לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. על זה, בגמרא, אומר על זה הרב קוק, קדושים המה כל פרטי ודקדוקי תורה, אשרי נזהר בהם ומקיימם באהבה, ואוי למי שדש בעקביו אפילו דקדוק של מצווה קלה. אבל אמנם שורש קדושת פרטים צריכה להיות ניכרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, להכיר מה שורש של המצוות הללו. בכלל, זה צריך גם לשים לב, זה דבר מעניין שם. שם גמרא בברכות מספרת על, על אחיו של רבי יהושע. כן, אני חושב רבי יהושע שם. שהוא היה תלמיד חכם עצום, נסע לחוץ לארץ והתחיל לעבר שם שנים וחודשים. אז רצו לעצור אותו, שלחו לו שם שני תלמידי חכמים מארץ ישראל, והם באו אליו, אמרו, בשביל מה באתם? אומר, ללמוד ממך תורה. אומר, באתם ללמוד תורה? כן. אז אמר לכולם, תראו, זה גדולי ישראל הגיעו, והם באו עכשיו ללמוד ממני תורה, כן? זה גדולי ישראל מארץ ישראל הגיעו לבבל ללמוד ממני. כולם כיבדו אותה מאוד מאוד, ואז הם התחילו, כל מה שהוא פסק, התחילו להפוך, ולפסוק בדיוק הפוך. וזה לא מובן, מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הרי יש הלכה, נכון? הוא פסק הלכה, והם פוסקים בדיוק הפוך ממנו, הם כאילו גורמים לאנשים לעשות עבירות, איך יכול להיות? אבל הם, בלי קשר למה היא הלכה, פשוט אוטומט. כל פסיקה שלו, הם פסקו הפוך. אז אנשים באו ושאלו, איך יכול להיות? אז הוא אומר, קרא להם, אומר, למה אתם עושים את זה? הם אמרו, בגלל שאתה מתנהג כאילו חוץ לארץ, זה ארץ ישראל. אתה מעבר פה שנים וחודשים, וזה רק אפשר בארץ ישראל לעשות את זה. אז הוא אומר, לא, כי שם, אני גדול הדור. אין אף אחד גדול כמוני. לכן מותר לי. הם אמרו, לא, מה שאתה היית גדול, כבר יש גדולים ממך, יש אנשים כבר גדלו, הם כבר צמחו. תיישים כבר נהיו עילים, ואסור לך לעשות זה. אז הרב קוק שואל כאן, אז איך יכול להיות שהם פסקו הלכות, ההפך ממה שהלכה? על זה הוא אומר, שקדושים הם כל מצוות התורה, ואוי מי שדש בעקביו אפילו דקדוק קטן של המצוות. אבל שורש של המצוות צריך להיות ניכר. שורש של מצוות זה לא שאתה עושה רצון השם לפני ריבונו של עולם, אלא שורש של מצווה זה שאתה מתקשר לעם ישראל שעושה את רצון השם. זה לא דרכך דירקט לקדוש ברוך הוא, זה כלל האומה. כן, כלל האומה צריכה להניח תפילין. כלל האומה שומרים שבת. ולכן אנחנו, זה השורש של שמירת שבת. זה שורש של לימוד תורה, שורש של שמירת הכשרות. שורש הוא לא משהו, לא רק משהו מטאפיזי, אלא זה שורש הוא לאומי. בוא נקרא את זה. אמנם שורש קדושת הפרטים צריכה להיות ניכרת, מפני שהם המצוות ענפי הכלל שהם באים ממנו ונמשכים אליו. מהו הכלל הזה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, והכלל של כל התורה כולה תלויה בו, הוא קיום העם השם בכל צביונו ותמימותו, שהוא אפשרי רק בארץ ישראל. זה שורש של המצוות. לכן כשאדם מקיים מצווה, הוא אוטומטית, זה מצווה של כולם, ולהפך. אדם שעושה עבירה, הוא עכשיו משפיע על כל יהודים שהם צדיקים וטהורים. כמו שאומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, אתה מתגלח בתער, אתה חצי מגולח, חצי לא מגולח. תסתכלו, יערות דבש, מקור שבע. ועיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר. ובעוונות הרבים, על ידי שנאה, באים כמה עוונות, כי אין מוכיח לרעהו, ויתן שמחה בליבו ובראותו, חברו עובר עבירה, שמח בחלקו. כן, יש כזה לפעמים מין רגש כזה, אדם שהוא רואה שמישהו שם עושה איזושהי עבירה, אתה שמח. כי אתה לא עשית עבירה הזאת. היה לכם פעם הרגשה כזאת? פעם היה לכם יצר רע כזה? שאתה אמרת, הנה, אני לא נכשל בזה. כל הכבוד. אז הוא אומר, איזה שטות זו שאתה שמח שהוא נכשל בעבירה? הוא אומר, כי הוא, כן, אז הוא אומר, רואה חברו עובר עבירה, שמח בחלקו, כי הוא אינו עובר. ובזה יש שטות גדולה משני טעמים. אחת, כאשר אמרתי פעם בפעם, כי כל ישראל איש אחד וגוף אחד, ואם כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? כמו שאמרתי לכם, הפה אומר, אני עכשיו אכלתי ועכשיו אצלי אין בעיה בכבד. לא כואב. על כן, מה יועיל אם אני מגלח זקני, סליחה, אם אני אין מגלח זקני בתער, וחברי מגלח? הרי אני חצי מגולח, וחצי אינו מגולח, וכן הכל. זה חשוב להבין שזה לא שאתה סתם באופן אסתטי חצי מגולח, זה מוזר, אלא אתה חצי מגולח בתער, שיש בזה חמש שלבים. אני חושב שבעצם זה עיקר התיקון של תשעה באב. לנסות להבין שאנחנו באמת, באמת ישות אחת שהתגלתה והופיעה בהרבה הרבה פרצופים. כמו שאומר השלה הקדוש, אצלכם במקור 4, תסתכלו, סוד עמוד השלום הוא סוד גדול ונורא, כי ישראל נקראים כנסת ישראל, כי אף על פי שלמטה הם נפרדים זה מזה, מכל מקום למעלה בסוד נשמתם, הם אחדות אחת. זאת היא אהבת חינם שרב קוק דיבר עליה. שאנחנו נלמד להתייחס אחד לשני כישות אחת. והאחריות לנו על כולם. זאת אומרת, זה משהו, זה לא סתם שבעולם כולו אין רעיונות כאלה. זה לא, אנחנו כאלה חכמים הגענו לרעיונות כאלה. זה לא. זה פשוט, כל האידיאולוגיות שקיימות בעולם, הן אידיאולוגיות פוליטאיסטיות. זאת אומרת, זה של עבודה זרה, שהם מאמינים בהרבה אלים, הרבה דברים. אנחנו, כשאנחנו אומרים שאין עוד מלבדו, שהשם אחד ושמו אחד, אנחנו מבינים בתפיסה אחדותית שגם אנחנו אותו אחד. אנחנו רק גוונים שונים, אבל המהות שלנו זה אותה מהות. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים שאנחנו ערבים זה לזה, זה יכולת, אולי זה התיקון של תשעה באב, שבגלל השנאת חינם, בגלל כל הדברים הללו, אנחנו מבינים שאנחנו מוכנים לשלם מחיר על כלל ישראל. לקחת על עצמנו את הזכות הגדולה, להיות אשמים על זה שהם עושים מצד הגאווה. כמו שרות אמרה, עמך עמי ואלוקייך אלוקייך, כך אנחנו יכולים גם היום להגיד, גורלך עם שלי, גורלכם גורלי. ואני מוכן לקבל על עצמי כל מה שעם ישראל עובר. אנטישמיות, רדיפות ופוגרומים וכל ההיסטוריה שלנו, אנחנו מוכנים לקחת את זה בהתנדבות, לא בגלל שאין לי ברירה. וליהודים בכל הזמנים תמיד הייתה ברירה. זאת משמעות של ערבות הדדית. זאת האחדות האורגנית. שכולם עניין אחד. נראה לי שלזה צריך לחנך ילדים שלנו. למסירות נפש בשביל הכלל, לבן הכלל. אולי זאת הכוונה שמשיח נולד בתשעה באב. מה פירוש הוא נולד בתשעה באב? זה שם. ילד אחד נולד. לא, אני חושב שבעקבות תשעה באב, בגלל הדברים הללו של תשעה באב, אנחנו יכולים להגיע לאחדות הזאת של אהבת חינם. של להיות מוכנים לחלוק גורל הלאומי ואת המצב הרוחני של היהודים אחרים. שאתה נושא בעול ולוקח על עצמך אבונות ואשמה ואחריות על זה שהם מחללים שבת או עושים את הזוועות האלה. אני חושב שזאת הכוונה של צרור החיים. כמו שאביגיל אמרה, הנביאה אביגיל אמרה לדוד המלך, נפש אדוני תהיה צרורה בצרור החיים. זאת אומרת שזה דבר שהוא המניע והוא שכאילו מדרבן אותי לחיות את האחדות, האחדות של ישראל. וכשאתה חי ככה, אז אז זה דבר שהוא גם שווה. כי אתה לא רק לוקח על עצמך אשמה של היהודים שחיים עכשיו ועושים דברים רעים, וגם משתייך לכל הזכויות שעשו אברהם, יצחק ויעקב ודוד המלך ורמב״ם והגר"א ורב קוק עד ימינו, עד זה, כל זה, גם זה חלק ממך. גם אתה לוקח על עצמך הכל. וכשאתה מודע לזה, אז המושג הזה, ערבים זה לזה, הופך להיות למובן השני של המילה. מה זה ערבים? מתוקים. ערב. אתה מתוק. ערב לחיקי. הישראל הם ערבים. מתוקים זה לזה. זה נראה לי התיקון האמיתי של תשעה באב. אהבת חינם. נעצור.